מי זה אברהם, מה המשפחה שלו, אבל לא קראנו שום דבר שהוא איזה איש מיוחד. מה פתאום השם מדבר איתו? מה פתאום השם נותן לו ציווי? לא, התורה לא פרשה לנו למה. בתורה שבכתב לא נתפרש שכל העניין שאברהם אבינו מעצמו הגיע להכרת הבורא, ובין 3 שנים הכיר אברהם אבינו את בוראו. יש לנו מסורת בתורה שבעל פה, לא נזכר בתורה שבכתב. והמסירות נפש שלו באור כסדים, לשבור את הצלמים של אביו, ואחר כך חז"ל אומרים ש10 שנים ישב בבית סוהר והיה בכבשן האש. כבשן האש נזכר ברמז בפרשה שלנו, שהשם אומר אחר כך לאברהם, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. זה לשון מקביל לאנוכי השם מכריך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז אפשר לראות שכמו שיציאת מצרים הייתה בנס, ככה יציאה מאור כסדים הייתה בנס. אבל על כל פנים לא נאמר מפורש בתורה מה עשה אברהם אבינו עד שהגיע לזה שביום השם אל אברהם לך לך מארצך. אולי מותר לומר שהתורה רומזת כאן במשהו, שהבחירה של אברהם, של השם באברהם, היא עוד לפני שאברהם בחר בהשם. נכון שאברהם בחר בהשם, אבל זה אחרי שהשם בחר באברהם. השם נתן לאברהם נשמה גדולה, כוחות נפש גדולים, אז מכוח זה אברהם יכול אחר כך להתעורר, להכיר את הבורא ולמסור את הנפש על ייחוד השם ולעמוד בכל 10 ניסיונות אחר כך. אבל הכל מתחיל מזה שהשם בחר באברהם. אנחנו אומרים כל בוקר, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים. לא שאברהם בחר בך, שזה מתחיל שבחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים. וכן בליל הפסח אנחנו מצטטים יהושע, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר. לא מתחיל בזה שאברהם בחר בקדוש ברוך הוא, אלא שקדוש ברוך הוא לקח את אברהם מעבר הנהר. כי נכון שאברהם עשה את הדברים הגדולים האלה בלי ציווי, מתוך הכרה שכלית, אבל מי נתן לו את השכל הגדול? הקדוש ברוך הוא נתן לו קודם שכל גדול. זה לא אומר שמישהו אחר פטור מלהתבונן ולהשיג, אבל אברהם היו לו כוחות נפש, גם הייתה לו נשמה גדולה. בכלל נשמות ישראל הם ממקום יותר גבוה מאשר נשמות הגויים. ואז אברהם אבינו במיוחד, הפסוק אומר באיוב, מי הקדימני ואשלם. אמרו חז"ל, מי עשה לי טובה לפני שאני עשיתי לו. תמיד בן אדם חייב לקדוש ברוך הוא. מי עשה מזוזה או מעקה לפני שנתתי לו בית? אחרי שהשם נותן לי בית, אני מתנהג בסדר, אני עושה מזוזה ומעקה, אבל לא להפך. אחרי שהשם נותן לי בגד, אני עושה ציצית. מי מלט בנו לפני שנתתי לו בן? אז אין מי שהקדוש ברוך הוא חייב לו, תמיד אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא. אז גם בדבר הזה שהשם נותן לאברהם נשמה גדולה, אחר כך אברהם משתמש בנשמה להכיר את השם. אני לא רוצה להיכנס כאן לשאלות של ידיעה ובחירה, אבל על כל פנים אנחנו מקבלים מעת הקדוש ברוך הוא, כפי שאמרנו, ישראל מקבלים נשמה ממקום יותר גבוה. זה לא סותר את הבחירה. היו גם רשעים מעם ישראל, והיו גם חסידי אומות העולם. אז שאנחנו מקבלים נשמה גבוהה, זה לא סותר לבחירה, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לאברהם נשמה גדולה. ואברהם משתמש בנשמה כפי שזה היה צריך להשתמש בה. אולי היו כאלה שקיבלו ולא השתמשו. אברהם משתמש בגדלות שלו כפי שצריך להשתמש בה. אברהם מגיע להכרה לא רק שיש בורא עולם, אלא שגם צריך לעבוד אותו, שצריך ללכת במידותיו, שאדם לא נברא בעולם הזה כדי לנוח, אלא נברא בעולם הזה כדי לעבוד. המנוחה היא בעולם הבא, לא בעולם הזה. יעקב אבינו מברך את יששכר, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה וייד שכמו לסבול, שדווקא מי שרוצה את המנוחה זה אם ייתה שכמו לסבול. אברהם אבינו רוצה את המנוחה, אבל המנוחה היא בעולם הבא, בעולם הזה הוא מקום העבודה. אז אברהם אבינו נרתם לעבודה, הוא לא מסתפק בכך שהגיע להכרת הבורא, הוא שובר את הצלמים של אביו, הוא עובר ממקום למקום, קורא בשם השם. כשהוא נמצא במקום אחד, אז הוא נוטע שם אשל, אכילה, שתייה, דינה, לוויה, מפני שהוא לא רוצה לשקוט, הוא רוצה לעבוד, לייצר הכרת השם בעולם, ויחד עם זה עשיית חסד בעולם. המידה המיוחדת שאברהם אבינו, הרי מידת החסד זה גם חסד כביכול עם הבורא וחסד עם בני אדם, לא רק החסד הגשמי לתת להם אכילה ושתייה, אלא החסד היותר גדול לתת להם עולם הבא, שלא ילכו לבאר שחת אלא יהיו עובדי השם. הרמב"ם אומר שאנשי בית אברהם הגיעו לאלפים ולרבבות, זה לא בודדים, אלא אברהם מפיץ אמונת השם בעולם. חשבתי קצת ראייה שהיו רבים מאנשי בית אברהם, כי אחרי יוסף אחר כך באים למצרים ומוצאים משנה למלך כזה שאומר להם את האלוקים אני ירא, וחז"ל אומרים ששוחט שחיטה כשרה בשבילם, נוטל גיד הנשה, הוא לא בעצמו, אבל הוא מצווה לעבדים שלו. למה לא עולה על דעתם שזה צריך להיות יוסף אחיהם? מי עוד יודע על שחיטה כשרה ועל גיד הנשה? סימן שהיו אלפים ורבבות מאנשי בית אברהם. אז הם חשבו שאחד מאנשי בית אברהם כנראה עלה לגדולה במצרים, אז הוא יודע על שחיטה והוא ירא אלוקים והכל, אבל אין שום ראיה שזה יוסף אחיהם. כי אברהם ואחריו יצחק ויעקב מפיצים ידיעת השם בעולם. חז"ל מתפתעים עד כדי כך על החסד של אברהם, שמידת החסד של הקדוש ברוך הוא אמרה לפני הקדוש ברוך הוא שכל זמן שאברהם היה בעולם לא היה לי מה לעשות. כל כך אברהם אבינו הוא הולך בדרך השם, משלים מידת החסד בעולם, שכביכול אין צורך במידת החסד של הקדוש ברוך הוא. אברהם הוא הביטוי הגשמי של מידת החסד בעולם. חז"ל אומרים שאיוב טען לקדוש ברוך הוא, למה עליי באים ייסורים כשלאברהם אבינו כל כך טוב? אברהם מכניס אורחים, גם אני מכניס אורחים, דלתי לאורח אפתח. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא עונה לאיוב, אתה לא דומה לאברהם. אתה, מי שרגיל לאכול בשר, אתה נותן לו בשר, מי שרגיל לאכול גבינה, אתה נותן לו גבינה. אברהם, גם מי שלא רגיל לאכול גבינה, בשר, הוא מלמד אותו לאכול בשר. אז הסביר חותני זכרונו לברכה, מה הכוונה בדברים האלה, מה ההבדל, בשר, גבינה, מה הנפקמינה? הנפקמינה הוא שאיוב נותן מה שחסר לאורח. חסר לו בשר, נותנים לו בשר, חסר לו גבינה, נותנים לו גבינה, כי הוא נותן מפני שחסר לבן אדם. אברהם נותן לא מפני שחסר, מפני שהוא רוצה לתת, גם מה שלא חסר, הוא רוצה לתת, וזה מעין דוגמה לחסד של הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם כשלא היה חסר לאף אחד שום דבר. לפני שנבראו ברואים לא היה חסר לאף אחד שום דבר. והקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, ואם כי אנחנו כמובן לא יכולים להבין את מחשבת השם בבריאה, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם, אבל עד כמה שמצטייר לנו השם בורא עולם שלם כדי להיטיב לברואים, לטובתם. בורא מלאכים כדי שהמלאכים ישיגו מה שיכולים להשיג, בורא בני אדם כדי שבני אדם ישיגו מה שיכולים להשיג, בורא בעלי חיים כדי שלהם יהיה טוב עד כמה שהם יכולים לקבל טובה. הקדוש ברוך הוא פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, רוצה לתת לכולם, כל אחד לפי מה שהוא יכול. אי אפשר להכניס קוף לישיבה ולמד אותו רבי כבעגר, זה קוף טוב לתת לו עצים לטפס עליהם, לכל אחד מה שטוב בשבילו. אז אברהם הוא מפיץ את מידת החסד בעולם, הוא שלמות מידת החסד. אחר כך, אחרי פטירת אברהם, אומרת התורה, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סתמום פלישתים וימלאו מפר. שהפלישתים סותמים את הבארות שאברהם אבינו. זה הרי כזה שיגעון. באר היא הרי טובה בשביל ארץ ישראל, ובארץ ישראל דרושים מים. אברהם חופר בארות, אז למה אתם סותמים אותם? הרי זה טובתכם שיהיה בארץ הרבה מים. אבל לא, הם לא יכולים לסבול את הנוגה של אברהם, את החסד של אברהם. רוצים להשכיח את אברהם ואת אלוקי אברהם. עד כדי כך השנאה של הפלישתים מגיעה, ואחר כך רבים עם יצחק על הבארות. כי הם לא יכולים לסבול את הדרך של אברהם ואת ידיעת אלוקי אברהם. יצחק חוזר וחופר, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו. הוא חוזר ומפיץ ידיעת השם. ויבן שם מזבח ויית שם אהלו ויקרא בשם השם. אמנם כל אחד בדרך שלו, אנחנו אומרים בתפילה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הרי אלוקים אחד, למה צריך להזכיר במיוחד אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? מפני שכל אחד מהאבות מגלה את האלוקות בדרך אחרת. אותו אלוקים, אבל כל אחד מגלה הנוגה אחרת של אלוקים בעולם. אברהם מגלה את הנוגת החסד של הקדוש ברוך הוא בעולם. יצחק אבינו מגלה את מידת הדין של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא גם עושה חסד, וגם הוא קורא בשם השם. אבל הוא מייצג יותר את מידת הדין. ואחר כך יעקב אבינו מייצג את מידת הרחמים בעולם. חז"ל אומרים בזוהר הקדוש, מה היה הניסיון של העקדה? למה היה צריך בניסיון של העקדה? מה היה הניסיון? זה נושא לחוד. אבל למה היה צורך בניסיון הזה? למה הקדוש ברוך הוא עושה את הניסיון הזה? אומר הזוהר, כדי לכלול את מידת החסד במידת הדין, ואת מידת הדין במידת החסד. להבין, אני הרי לא מבין את הדברים האלה, אבל בשפה שלי, איך שאני מבין אותם, פירוש הדברים הוא כך. אברהם הוא מלא חסד, הוא כולו חסד. ההשתלמות שלו שיוכל לעשות גם דבר שניגוד לחסד. לקחת את בנו יחידו שהוא אוהב ושלא עשה שום רע ולשחוט אותו. כשאברהם נלחם נגד המלאכים, אז טוב, הם אנשים רעים, צריך ללחם נגדם. מגרש את ישמעאל, זה בנו, אבל בכל זאת, וירא בעיני אברהם, אבל בכל זאת, הבן לא מתנהג בסדר, הגר לא מתנהגת בסדר, צריך לזרוק אותם מהבית. אבל לקחת את בנו הצדיק, שלא עשה שום עוול, ולשחוט אותו על המזבח, זה מנוגד לגמרי למהות של אברהם. אז כדי שאברהם יקנה גם מידת ההפך מהחסד, אז הקדוש ברוך הוא מצווה אותו את הניסיון הזה שהעקדה. אמנם ברגע האחרון השם מונע ממנו לשחוט את הבן, אבל שיוכל להגיע למצב שבשעת הצורך ידע גם להתגבר על מידת החסד. ולהפך יצחק אבינו מידת הדין, מידת החסד היא הרי נתינה בלי גבול, אבל מידת הדין אין בה נתינה כל כך. אז יצחק נותן את נפשו, מוסר את הניסיון של יצחק, האם יסכים לתת את נפשו בלי שהדין מחייב את הדין לכאורה. הוא לא חטא שום חטא, והוא נתבע לתת כאן את נפשו, והוא נותן את נפשו. אפשר לומר אפילו שיצחק ידע או חשד בזה שאברהם טועה, שלכן יצחק שואל את אברהם, הנה האש והעצים והיה עשה לעולה, כי מה פתאום תשחט אותי? הקדוש ברוך הוא לא אמר לך לשחוט אותי, הקדוש ברוך הוא רק אמר לך לקחת אותי ועלי הוא שם לעולה, אבל לא אמר לשחוט אותי. ואברהם מבין שאם צריך להעלות את יצחק לעולה, אז בוודאי הכוונה לשחוט אותו. הייתה כאן מחלוקת בין אברהם ויצחק איך להבין את דבר השם, והיות ואברהם הוא גדול הדור, אז יצחק מקבל את דעתו, מבטל את דעתו מפני דעת גדול הדור. אולי לכן אנחנו קוראים את פרשת העקדה ביום שני של ראש השנה. היום ראשון של ראש השנה הוא דאורייתא, ויום שני של ראש השנה הוא דרבנן. כי לאברהם הניסיון הוא על דאורייתא, אבל ליצחק הניסיון הוא על דרבנן, האם ישמע בקול החכם או לא. כי באמת השם לא ציווה לשחוט אותו, השם ציווה רק להעלות אותו, לא ציווה לשחוט אותו. אבל אברהם מפרש שצריך לשחוט, אז יצחק הולך להישחט. חשבתי לפני גם יעקב לא שייך איכשהו לניסיון הזה של העקדה. שני אבות משתתפים בניסיון הגדול הזה, הניסיון שאנחנו מזכירים אותו בכל הזדמנות, בראש השנה ובהזדמנויות אחרות, שהשם יזכור לנו עקדת יצחק. למה אין חלק ליעקב בניסיון הגדול הזה? ואולי כי יעקב הוא התוצאה של הניסיון הזה. אחרי שנכללה מידת החסד ומידת הדין, ומידת הדין ומידת החסד, אז נוצרת מידת הרחמים, שהיא השילוב של מידת הדין ומידת החסד. הפרי של ניסיון העקדה זה יעקב אבינו, הוא מגלה את מידת הרחמים בעולם. תיתן אמת ליעקב, אמת זה שזה שלם מכל הצדדים, החסד עם הדין שניהם משתלבים יחד לאמת אחת. מידת היראה של יעקב אבינו, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה. למה יראה שייכת דווקא למידת הרחמים? חשבתי ככה, כל עוד יש רק הנהגה של חסד, יכול אדם לחשוב, נכון, השם רב חסד, אין כמוהו עושה חסד, אבל מה שנוגע לדין, אני אולי יותר. או אם בהפך, אם הייתה רק מידת הדין בעולם הזה, אדם יכול לחשוב, אבל חסד אני יותר. אבל ברגע שיש מידת הרחמים שמשלבת את הכל, גם החסד וגם הדין, הכל משתלב, אז אדם לא מוצא לעצמו שום מקום שהוא יכול לטעות לחשוב שהוא כמו השם או יותר מהשם. זה ההתבטלות הגדולה. יראה זה הרי התבטלות, לדעת שאני אפס, שרק הקדוש ברוך הוא אלוקים ואני עין ואפס. לכן מידתו של יעקב אבינו היא מידת היראה, היא התולדה של העקדה. לכן אנחנו צריכים להזכיר את כל שלוש המידות של האבות. הגדול זה מידת החסד, הגיבור זה מידת הדין, והנורא זה מידת הרחמים. מישהו אמר לי פעם שלדעתו בארץ ישראל זה מקום למידת אהבה, יראה מתאימה לחוץ לארץ. נכון שארץ ישראל זה מקום להגיע לאהבת השם בלי ספק, אבל שיראה שייכת רק לחוץ לארץ זה אבל לבלים. יעקב אבינו מגיע ליראה בהר המוריה, במקום הכי קדוש בארץ ישראל, ויראה ויאמר מה נורא המקום הזה. התורה מצווה להביא מעשר שני לירושלים. מה התכלית? בשביל מה תביא מעשר שני לירושלים? למה תלמד ויראה את השם אלוקיך כל הימים? אז אם כן, המקום של יראה הוא דווקא בירושלים. גם בחוץ לארץ יהודי חייב ביראה, אבל לומר שרק בחוץ לארץ זה הרבה לבנים. והקהל את העם האנשים והנשים והטף, למען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם. מתקהלים בהר הבית בבוא כל ישראל להשיג מידת היראה. מי שמע את הדברים חשב כנראה שיראה ואהבה זה תרתי דסתרי. אז אהבה שייך יותר לארץ ישראל, יראה שייך יותר לחוץ לארץ, אבל זה לא תרתי דסתרי. יהודי חייב גם באהבה וגם ביראה, שתי מצוות עושה שכל יהודי חייב בהן. נכון שיש אנשים שמטבעם נוטים יותר למידת אהבה, ויש אחרים שמטבעם נוטים יותר למידת היראה. אבל כל יהודי מיום שנהיה בר מצווה חייב בשתיהם, גם באהבה וגם ביראה. מתחשב תמיד ביום הכיפורים, כשאנחנו מתוודים, כל אחד מתוודה על, על מה שלא, עשה שלא קודם. אחד הדברים, שניים מהדברים שצריך להתוודות עליהם, עד כמה שחסר במידת האהבה ועד כמה שחסר במידת היראה, הרי אלה שתיים מהמצוות התמידיות שאדם חייב בהם בכל רגע ורגע. אז ביטול מצוות אהבה וביטול מצוות יראה, יהודי חייב בשתיהם. הרמב״ם אומר שמגיעים לשתיהם באותו דרך. כשאדם מתבונן במעשי השם הגדולים והנפלאים, אז מיד הוא מגיע לאהבת השם, שהוא רוצה להכיר את גדלות השם שאמר והיה העולם הנפלא הזה, ומצד שני מגיע מיד ליראת השם, מבין אני עין ואפס, פחות מאפר ועצר לעומת הקדוש ברוך הוא שברא את כל הדברים הבריאים האלה. אז אהבה ויראה זה לא תרתי דסתרי, אלא תרתי שלפר, שנובעים מאותו מקור וחייבים להשתמש בשניהם. הפסוק אומר מושכני אחריך נרוצה. משכני זה מצד היראה, אני מפחד להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני צריך שהקדוש ברוך הוא ימשוך אותי. ונרוץ הזה לפר מצד האהבה, אני רוצה, נרוץ הזה קרוב גם ללשון, זה מלשון ריצה, אבל זה גם רוצה, מה שרוצים אז רצים לקראת זה. אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי יש לי גם מידת האהבה וגם מידת היראה. מצד היראה אני צריך את המשכני, אבל מצד האהבה ונרוץ, אני רוצה ורץ לקראת הקדוש ברוך הוא. בגמרא יש לכאורה מחלוקת. אחד המנדמה אומר, בשכר שלוש זכה לשלוש. בשכר שמשה הסתיר את פניו זכה כי קרן אור פניו, ובשכר כי ירא זכה לויראו מגשת אליו, ובשכר מהביט אל האלוקים זכה לתמונת השם יביט. זה מנדמה אחד בגמרא בברכות. המנדמה השני אומר להפך, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשמשה מבקש, הרי נינה את כבודך, אומר הקדוש ברוך הוא, כשרציתי להראות לך, לא רצית. בסנה, רציתי להראות לך, ואתה לא רצית, אתה הסתרת את פניך. עכשיו, כשאתה רוצה, אני לא רוצה. אז זה נראה כאילו יש כאן מחלוקת בחז"ל, אם משה עשה כהוגן בסנה או לא עשה כהוגן. ולעניות דעתי, לאור הדברים שדיברנו, אין כאן מחלוקת. אלא יש שתי המידות, מידת אהבה ומידת היראה. מצד היראה משה עשה טוב מאוד שהסתיר את פניו. זה היראה, לא להעיז להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתרחק, להסתיר את פניו. חלילה לנו לבוא בטענות על משה שחסר לו אהבה, אבל חז"ל אומרים שמצד מידת האהבה היה אפשר לצפות ממשה בכל זאת לרצות יותר לראות. שמשה נתן בסנה רק ביטוי למידת היראה ולא נתן מספיק ביטוי למידת האהבה. מי אנחנו שנדבר על אהבת השם של משה? ודאי אין אחד שאוהב את השם כמו שמשה אהב את השם. ואף על פי כן חז"ל אומרים שכאן היה צריך יותר לבוא לביטוי האהבה. אז גם יש שכר על מה שהוא עשה, מצד מידת היראה מגיע לו שכר ומקבל שכר, ומצד מידת האהבה יש טענה על משה רבנו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כמו שהיה רגיל מוריד רבי הרב דסלר, מה שבדברי אגדה אין מחלוקת בחז"ל, אלא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. על כל פנים, בשבילנו ודאי שאנחנו חייבים בשתי המידות, גם באהבה וגם ביראה, ולהשתמש בתפילה בכל התוארים, גם בתוארים של מידת החסד, גם בתוארים של מידת הדין, לקבל כל מה שאבותינו לימדו אותנו, גם הדרך של אברהם אבינו, גם הדרך של יעקב אבינו, של יצחק אבינו, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, כל המידות ביחד אנחנו צריכים לקבל. ובזכות שנלך בדרך אבות, אז הקדוש ברוך הוא ישמור לנו ברית אבות. זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.